יועץ משכנתאות איכותי לא רק יודע להביא לך את העסקה הטובה ביותר בין הבנקים, הוא בראש ובראשונה יודע להתאים את החליפה ללקוח.
אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע בנדלן. היום אנחנו חוזרים לעולם המימון ובעזרת שחר קרמון, מייסד ומנהל חברת יועצי המשכנתאות פריים משכנתאות, ננסה להבין מהי הריבית הממוצעת כיום בשוק, ולאן מובילה אותנו הממשלה החדשה, והאם היא תצליח למתן את שגעון מחירי הנדלן שלא מפסיקים לעלות. וגם נשאל את שחר לגבי טיפים לתכנון עסקה ודרכי המימון, ולסיום, אפילו נשמע ממנו סיפור על הרומן שלו עם העיר ירוחם, שהתחיל דווקא טוב, אבל נגמר בחריקה. זה לא הכל. נדבר גם עם פרשן גלובס, אריק מירובסקי, על ההנחיה החדשה שבבנק ישראל חושבים להוציא בקרוב, ושכבר מעוררת סערה לא קטנה בעולם השקעות הנדלן. לפי ההנחיה הזו, שהיא כרגע בגדר טיוטה בלבד, הבנקים לא יוכלו יותר לתת משכנתה על דירה קיימת כדי לרכוש דירה נוספת. פרקטיקה שמשקיעים רבים וחסרי הון עצמי עושים בשימוש נרחב. כסף בקיר, חוגגים את פרק 50. בואו נצא לדרך.
ברגע שסיימתי למעשה ללמוד, חיפשתי מה לעשות, והתחלתי והכרתי את תחום ייעוץ המשכנתאות באזור 2005, בתקופה שאף אחד לא הבין בדיוק למה צריכים ייעוץ משכנתאות, שיש את הבנק שנותן לך את המשכנתה ואת הייעוץ, ואלה היו הרגלים של האנשים. התחלתי לעשות ייעוץ באופן עצמאי, היה לי מנטור שהיה בכיר שנים רבות בבנק דיסקונט, והוא לימד אותי את התורה ולימד את המקצוע ברמת ה... איך, למה, כמה, איך חושבים, איך בונים ניהול סיכונים, אסטרטגיות מימון וכדומה. והתחלתי לעשות את זה מפה לאוזן. לימים הביקושים הלכו וגברו, כמות הפניות הגיעו למצב שלא יכולתי יותר לטפל בזה באופן עצמאי, ומכאן למעשה קמה חברת פריים, שאני היום הבעלים שלה, אני המייסד והמנכ״ל בפועל. חבר אליי גם אחד שותפים שלי היום, שהוא היה איתי בצבא, והוא ככה יצא משוק ההון ב-2008 במשבר הגדול, וביחד התחלנו לסלול את הכביש הזה, שנקרא פריים משכנתאות.
מה מביא ילד בן 26-27 להתחיל לחשוב שמשכנתה זה דבר שמעניין אותו?
לא חשבתי שמשכנתה זה דבר שכל כך מעניין אותי, ולמען האמת גם לא הבנתי כלום בזה. אבל סיימתי ללמוד, וחיפשתי מה עושים אחרי התואר. אימנתי כדורסל באותה תקופה, ורציתי לצאת לעולם האמיתי, מה שנקרא. ופגשתי את התחום הזה, הוא עניין אותי. מספרים זה הצד החזק שלי, אנשים זה הצד החזק שלי. זה מתחבר. נדלן מאוד מעניין, עניין אותי תמיד. וכל החיבור של שלושת הפרמטרים האלה ביחד מתכנס לתוך עולם של יועץ משכנתאות. יועץ משכנתאות איכותי לא רק יודע להביא לך את העסקה הטובה ביותר בין הבנקים, הוא בראש ובראשונה יודע להתאים את החליפה ללקוח.
בוא נדבר שנייה על המקצוע. זאת אומרת, אני עכשיו ניגש אליך, מרים לך טלפון, אני אומר לך, אני מבקש את שירותיך, מה השירות שבעצם מההתחלה עד הסוף שאתה נותן לי?
כשלקוח פונה אלינו בבקשה לשירות, פעולה ראשונה שאנחנו נעשה איתו, אנחנו נתאם איתו פגישה, ונעשה איתו ליבון צרכים. קודם כל נשמע ממנו מי הוא, מה הוא, מה התוכניות שלו לטווח הקצר ולטווח הארוך, נמלא איתו ביחד את כל הפרופיל הפיננסי שלו. ברגע שסיימנו להבין מהו הפרופיל הפיננסי של הלקוח, אנחנו יכולים להתקדם לשלב הבא, ושלב הבא הוא בניית התמהיל משכנתה, שמתאים ללקוח הספציפי הזה. וכמעט לכל לקוח בונים תמהיל אחר עם ניואנסים אחרים, שמתאימים לפרופיל לקוח שלו.
תדגים לי.
לדוגמה, אם פונה אליי זוג בתחילת דרכו, נקרא לזה, זוג בני 30, מרוויחים שכר טוב פלוס, נגיד ביחד משק הבית מרוויח 20-25 אלף שקלים, בהנחה ואין להם התחייבויות, יש להם ילד יחסית קטן שעדיין נמצא בגנים פרטיים, והם הולכים עכשיו לרכוש את דירתם הראשונה בחיים. סביר להניח, ואם אנחנו נבין את זה ממסגרת התחקור שנעשה לאותו זוג, שזוהי דירתם הראשונה בחיים, אבל לא דירתם האחרונה בחיים. כלומר, שמשק הבית יגדל וכמות הנפשות תגדל, הם כנראה ירצו לעבור מאותה דירת שלושה או ארבעה חדרים ראשונה שהם רכשו, לנכס יותר משמעותי, נגיד בטווח של החמש, שבע, עשר שנים הקרובות. במקרה כזה, אנחנו נרצה לבנות להם פרופיל ותמהיל משכנתה, שמותאם למצב שהם אולי יצטרכו לסגור או לסלק את המשכנתה שלהם בעתיד, ולקחת משכנתה חדשה. במסגרת התמהיל משכנתה, יותר פרמטרים משתנים שפוטנציאל כנס היציאה הוא קטן יותר, כי אני חושב כבר קדימה שהם ירצו אולי להחליף את הנכס. למרות שאני אשים כוכבית, בתנאים הקיימים היום, הריביות המאוד נמוכות ברמה ההיסטורית, ייתכן, והשיקול הנכון בעתיד יהיה לגרור את המשכנתא, כלומר לא לוותר על משכנתא טובה בתנאים של היום, אלא לקחת אותה איתנו גם לנכס הבא, ואולי להוסיף עוד כמה מאות אלפי שקלים, כדי להגיע לדירה שעולה יותר.
אוקיי, עשית לנו את התוכנית הזאת, אתה גם מספק לי שירות, זאת אומרת, אתה הולך בעצמך לבנקים, ואתה בעצם גם מתמקח עם הבנקים?
כן, ברגע שאני עושה אישור קו עם הלקוחות שלנו, לגבי התמהיל, לגבי ההתנהגות של ההחזרים החודשיים, לגבי התוכנית הפיננסית ארוכת הטווח, הייטקיסט, יש לו אופציות, הוא חושב שיהיה לו איזה אירוע כסף גדול, או איזושהי קרן השתלמות שתשתחרר שהוא מייעד אותה, אז הדברים האלה הם דברים שצריכים לקח בחשבון במסגרת התוכנית הפיננסית. ברגע שמיישרים קו, וכולנו מבינים לאן הולכים, אז מתחילים לסט ולתת, אנחנו נוסעים ונותנים מול הבנקים עבורם. למעשה אנחנו מנצלים א', את הידע המקצועי שלנו ואת ההבנה ואת השפה המקצועית, להבין איך מנהלים את הדיאלוג הזה מול הבנק, איך מנהלים את המסע ומתן. נקודתית, אנחנו בחברת פריים גם מנצלים את כוח הקנייה האדיר שיש לנו מול המערכת הבנקאית, כגורם שבעצם מקבץ אליו עשרות ומאות לקוחות, וגם מעל 1,000 לקוחות בשנה, נותן לנו כוח קנייה אדיר, ומבטיח ללקוחות שלנו גם את התנאים הטובים ביותר, במסגרת התוכנית הפיננסית שבנינו להם ביחד איתם.
זאת אומרת, אני בסופו של דבר מקבל ממך, אחרי העבודה שעשינו על התאום ציפיות, אתה בא אליי ואתה אומר לי, הנה, זאת ההצעה המיטבית שאני יכול להעמיד לך בנקודת הזמן הזאת, קח אותה.
אמת. אני עושה את כל השופינג ואת כל המסע ומתן, מציג לך את כל הממצאים, כלומר, לא רק אישור עקרוני מבנק ספציפי עם התנאים הטובים ביותר, ואומר לך, הנה, סמוך עליי, קח את זה, אלא ממש מציג לך את ההשוואה בין ההצעות של הבנקים, גם ברמת החזר חודשי, גם ברמת עלות ארוכת טווח, או בתרגום עלות לשקל, גם את הסיכונים שיש בתמהיל משכנתא, מבחינת תדירות השינוי של הריביות, וכו' וכו'. ואומר לך, הנה, מכל ההצעות שאני מראה לך כרגע, זוהי ההצעה שאני ממליץ לך לעבוד איתה, ולהתקדם איתה, ומכאן, once הלקוח מאשר, אנחנו מתאמים מועד לחתימה בבנק, ובסניף הספציפי שהתנהלנו מולו.
ואתה גם מלווה אותם בחתימה עצמה, זאת אומרת, בהליך הזה שחותמים עכשיו על כל ה-9,000 מסמכים?
כן, באמת 9,000 מסמכים.
אז כן, כמו בכל מקצוע, גם אצל יועצי משכנתאות, יש כל מיני סוגי שירותים ורמות מחירים, תלוי כמובן בסכומים שאתם מוכנים להוציא. ובקיצור, כסף יכול לחסוך לכם כמעט כל כאב ראש, ואפילו לחסוך מכם פגישות בבנק וחתימה על ניירת. כמה זה עולה לנו?
הממוצע בשוק היום נע באמת בטווחים של בין 6,000 ל-8,000 שקלים, לייעוץ סטנדרטי, בעסקה לא מאוד מורכבת, לא מאוד מאתגרת, מן הסתם, יש לא מעט יועצי משכנתאות בתחילת דרכם שלוקחים שכר טרחה נמוך יותר.
הזכרת קודם את הנושא שהיום הריביות מאוד מאוד זולות. אתה יכול לתת לנו ככה כמספר אצבע מה תמונת מצב היום, זאת אומרת, כמובן, ברור שזה תלוי באורך משכנתא, אורך חיי משכנתא, ועוד הרבה משתנים אחרים, אבל היום, כשאני בא לבנקים, במסלולים השונים, מה פחות או יותר הטווחים שהם מקובלים?
קודם כל, לא צריך לנחש. יש באתר של בנק ישראל טבלאות מאוד מאוד סודרות שמייצרות לך ממוצע. הממוצע גם מתייחס לתקופת המשכנתא, גם לאחוז המימון משווי הנכס, ובסוף גם מתוך היחס החזר מההכנסה של הלקוח, ככל שיחס החזר מההכנסה של הלקוח היא גבוהה יותר, והבנק מזהה את העסקה כעסקה מסוכנת יותר, הוא יתמחר אותה בהתאם. אבל הריבית הממוצעת היום על המשכנתאות במדינת ישראל, נעה בטווחים של בין 2.1 ל-2.2 אחוז. עכשיו, בנק ישראל הוציא תקנה חדשה בתחילת השנה, שניתן לקחת שני שליש בריבית הפריים, במסלול הפריים, שהוא מסלול שהוא על פניו המסלול האטרקטיבי ביותר, הזול ביותר, הוא גם גמיש ואין לו כנסות יציאה, הוא גם לא צמוד למדד המחירים לצרכן, אבל מצד שני הוא תנודתי, והוא משתנה מעט לעט, למרות שבתקופה האחרונה הוא לא השתנה בכלל, אבל ככל שהריבית היום היא כל כך נמוכה, וריבית בנק ישראל היא 0.1, אז בסבירות גבוהה מכאן יש רק לאן לעלות, אז גם כשאתה יכול לקחת שני שליש בפריים, לכאורה במסלול האטרקטיבי, אז הבנקים, ברגע שאתה מנצל את מלוא ההטבה במרכאות, מקפיצים את הריבית בסדר גודל של פי 2. נכון להיום, במה שנקרא, בזמן שאנחנו מדברים פה, הריביות היום הן הנמוכות ביותר שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל. אגב, אולי יש לזה קשר גם להיקף המשכנתאות האסטרונומי ששובר פה שיאים משנה לשנה, שנלקחות במדינת ישראל.
לדעתך, אנחנו נמשיך לחיות בסביבת ריבית כל כך נמוכה גם עוד שנים קדימה?
הריבית נראה שהיא תהיה נמוכה לטווח הקרוב, היא תישאר נמוכה כנראה. אבל אין לדעת, אנחנו כן מצפים שמתישהו הריבית תתחיל לטפס ותתחיל לעלות. אנחנו לא יודעים להגיד מתי זה יקרה, אנחנו גם לא יודעים להגיד באיזה עצימות זה יקרה. אנחנו כן יודעים שאם יש הזדמנות זולה היום, אנחנו רוצים לתפוס אותה ולנעול אותה. אגב, מה שדיברנו מקודם על בניית תמהיל, משכנתא וניהול סיכונים, אם ללכת לריביות קבועות לא צמודות היום ולתפוס אותם לטווח ארוך, אם זה חכם או לא, אם זה מתאים או לא, זה תלוי בהרבה פרמטרים אחרים. אבל בסופו של יום אנחנו מאמינים שכן, הריבית, יש לכולם אינטרס שהריבית טיפה תעלה, כי בסוף זה גם משליך על הפקדונות שלנו. אם בעבר היית יכול לקבל על פקדון 4% ריבית שנתית.
היית יכול לשים את הכסף בבנק
ולקבל 4%.
חלום.
אם היו מוכרים את הכסף ב-4, 5, 6 אחוז, אבל היית יכול לחסוך את הכסף שלך ב-4 אחוז היום, אתה לא מקבל כלום. אתה תקבל 0.2 אם תנעל את הכסף שלך ל-3 שנים. אז יש גם פלוסים לעליית ריבית. יש עוד פלוסים אחרים שקשורים לעולם הכלכלה ואיך הוא מתגלגל. כרגע יש הרבה כסף זול שזורם גם לעסקים, זורם גם למשקי הבית, ובגדול מגדיל את צריכת האשראי.
מכיוון שאנחנו פודקאסט שמדבר על השקעות נדלן, תכף נגיע גם לזה, אבל עוד איזו שאלת מקרו אולי אחרונה. לפי הנתונים שגם אנחנו פרסמנו, שאחרים להם אגף הכלכלנית הראשית באוצר, אנחנו כבר נמצאים בלמעלה מ-40% מסך האנשים שלוקחים משכנתאות בישראל, שלוקחים אותם במינוף של 60% ומעלה. אני לא מדבר על משקיעים, מדבר כמובן על האוכלוסייה הכללית. מה זה אומר בעצם שאנחנו, יותר קל לנו שאנחנו, הרי הסיכון גבוה יותר מבעבר, כיוון שהריבית היא כזאת נמוכה, זאת אומרת שאנחנו כבר, אנחנו סומכים על זה שלא יהיה שום שינוי?
יש כמה סיבות למה שנקרא LTV, אחוז המימון משווי הנכס, יש כמה סיבות שאנשים ייקחו, כמו שאמרת, מעל 40% לוקחים אחוז מימון גבוה מ-60%. אחד, מצב אובייקטיבי, שווי הנכסים עולה. לא בהכרח ההון העצמי של האנשים עולה באותה מידה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים הרבה כסף.
צריכים יותר אשראי כדי להגיע לאותו נכס, שאם בעבר היה עולה לנו X, היום עולה לנו 1.5X. הכסף שלי לא בהכרח גדל באותה מידה, ולכן אני צריך יותר אשראי. 2, מכיוון שהאשראי הוא מאוד זול, בסוף האזרח הפשוט, אני קורא לזה, הוא לא מבין מה המשמעות של 1.5 מיליון שקל משכנתה ל-30 שנה. זה תקופת זמן שהוא לא יודע בכלל לתכנן אותה, וזה סכום של כסף שהוא ביום-יום שלו לא פוגש. בטח ובטח לא שזה חוב שרובץ עליו, כי אם הוא הרי היה בהכרה בזמן שהוא עושה את זה, אז הוא היה נלחץ מחוב בסדר גודל הזה. אז בסוף מה אנשים עושים? הם מתרגמים את המשכנתה למצב חיי היום-יום שלהם. אומר, מה ההחזר החודשי? זה אני יודע. 4,000 שקל, 5,000 שקל, או שאני אגור בסחירות, או שאני אשלם משכנתה, זה מספר שאני יודע להקל אותו, אני יודע להבין מה המשמעות שלו, אבל להבין מה המשמעות של 1.5 מיליון ל-30 שנה, אם הוא היה מתעמק בזה ברמה הפסיכולוגית מאוד, אז יכול להיות שאולי עושה את המהלך הזה.
איפשהו בתחילת הקיץ שעבר, היה אפשר לראות במו עינינו איך החלטה אחת של שר האוצר דאז ישראל כץ משנה לגמרי את הכיוון של שוק הנדלן. אני מדבר כמובן על ההחלטה להוריד את מס הרכישה מרמה של 8% עד אפילו 5%. אם בתקופה שלפני ההחלטה הזו, אחוז המשקיעים מכלל רוכשי הדירות בישראל היה 12 עד 13%, הרי שכיום המספר כבר גבוה מ-20%, ונראה שהמספרים אפילו בדרך לעלות.
הנתון האמיתי הוא שהמספר הוא גבוה יותר מ-20% בצורה משמעותית, מכיוון שחלק גדול ממשקיעי הנדלן רוכשים דירות על שם הילדים שלהם מטעמי מס, ולכן בפרקטיקה המספר הוא גבוה יותר.
ואתם גם מרגישים במשרד ש...
אנחנו מרגישים טירוף שלם סביב הביקושים, המון משקיעי נדלן שמחפשים מה לעשות עם הכסף שלהם, מסתבר שיש הרבה מאוד כסף בחוץ, ואנשים מחפשים אלטרנטיבה, שוק ההון הוא לא אלטרנטיבה ריאלית לכולם, מטעמי חוסר ידע, אנשים שנפגעו וכולי וכולי, אנשים מאמינים בנדלן ועושים הכל כדי לרכוש נכסים. וזה בקצב מסחרר, שאין לתאר אותו בכלל. מאנשים שרק מתייעצים ורק חושבים, אבל אתה מבין שהם כבר בכיוון, לבין אנשים שבפרקטיקה כבר באים אליך עם נכסים ספציפיים, שהם בחרו בהם, והם עכשיו רוצים לעבוד עם, עם הכסף שלהם, לרכוש נכסים, ועד משקיעים שאומרים, בוא נחלץ כמה שיותר כסף, משכנתה, מהנכס הקיים שלי, כי אין לי עליו משכנתה, או שיש לי עליו משכנתה קטנה, ושים לי את הכסף בעובר ושב, ואני אחפש נכס.
תן לי את פרופיל המשקיע הממוצע שמגיע אליכם היום, גיל, עיסוק וכאלה.
אז לרוב מדובר באנשים באזורי הגיל 45 צפונה, יכולים להיות הייטקיסטים, יכולים להיות אנשים עם מקצועות חופשיים כמו רואי חשבון, עורכי דין, סוכני ביטוח, עצמאים למיניהם, וגם שכירים בכירים. שכירים בכירים שיש להם כל מיני בונוסים וקרנות השתלמות שמשתחררות, ואירועי כסף שהם פוגשים בדרך, והם מיד רצים לאלטרנטיבה של הנדלן. יש משקיעים שעושים עסקאות קטנות, בטווחים של המיליון, מיליון וחצי שקל, ויש משקיעים שאין להם גבול, כלומר למספרים. 3, 4, 5, 6, 8 מיליון שקלים, בעסקאות השקעה, שזה קצת קיצוני, אבל גם זה קרה וקורה.
יש לי תחושה ש... אופן, זו תחושה שלי, לא משהו שמגובה באיזשהו מחקר, אבל ככל, אופן, בממוצע אני מדבר הכללי, ככל שבאדם מבוגר יותר, פחות אכפת לו מהמספרים הקטנים. זאת אומרת, מכל ה... לחסוך פה עוד 5,000, עוד 15,000, אומר, יאללה, אני קונה עכשיו נדלן, לא משנה בכמה, אז יעלה לי עוד קצת, אחוז תשואה השנתי יהיה קצת פחות, יותר נמוך, אבל בוא נעשה את זה.
אני מסכים איתך לגמרי, אני גם חושב, אני גם אגב מסכים עם אותם משקיעים. לרכוש נדלן במדינת ישראל, זה השקעה ברמת סיכון מאוד נמוכה, הביקושים פה לסחירות הם ביקושים קשיחים, וזו פנסיה מעולה.
בואו ניכנס עכשיו לעולם של שחר וחבריו, ונדבר קצת על תמהילי המשכנתה. והנה כבר דבר מעניין, רובנו מכירים שלושה מסלולי משכנתה, אבל מתברר שיש הרבה יותר. תכף נגיע לזה, אבל לפני כן מילה על ההחלטה של בנק ישראל מתחילת השנה להרחיב את מגבלת הפריים משליש עד לשני שלישים, וכיצד ישפיע על השוק עד עכשיו.
אנשים הבינו שיש פה בשורה של בנק ישראל, זאת הייתה כוונת המשורר לפחות.
כוונה הייתה להקטין לנו בעצם את ההחזר החודשי.
להקטין את ההחזר החודשי על ידי הגדלת הרכיב הזול במשכנתה, שאגב, בזמנו סטנלי פישר היה הנגיד שהגביל את הפריים לשליש, כי בזמנו היה ניתן לקחת את כל ההלוואה בפריים. והנימוק שלו היה שהפריים עשוי להשתנות ולעלות, ולכן זה שם את משקי הבית בסיכון.
אז אם אנחנו כבר פה, אולי ניתן לנו זה בדקה אחת בריף, מה זה פריים, אולי גם שני המסלולים האחרים, ממש בקצרה?
אנחנו נדבר על הפריים ועל שני המסלולים הנוספים, אבל אני אגיד מראש שזה לא מתחיל ונגמר בשלושה מסלולי משכנתה, יש מגוון רחב מאוד של מסלולי משכנתה, יותר נכון להגיד שיש מעל 30 אופציות, כמובן שהן לא שכיחות ורוב האוכלוסייה לא מכירה בהן או אותם, וגם הפקידים בסניפים לא מציגים ומדברים עליהן. מסלול הפריים, זאת ריבית בנק ישראל, פלוס מרווח של 1.5%. הנוסחה הזאת היא נוסחה קבועה שלא משתנה. אם היום ריבית בנק ישראל היא 0.1, אומר שריבית הפריים היא 1.6. זה מסלול הפריים, אוקיי? אם אתה תיקח משכנתה בשליש ממנה במסלול פריים, אתה תקבל פריים מינוס מרווח כלשהו. נגיד פריים מינוס 0.4, פריים מינוס 0.6, כלומר תגיע לריביות מאוד מאוד זולות. אם תתעקש לקחת יותר משליש, אז שוב, תלוי לאן תגיע, אבל תיאורטית אתה יכול להגיע ל-66% מהמשכנתה שלך במסלול הפריים, אבל אז הבנק יתמחר את המסלול הזה בפריים פלוס מרווח כלשהו. וכאן זה הופך כבר להיות באזור אולי לא כדאי, כי גם אני מגדיל את הרכיב המשתנה שלי במשכנתה, כלומר אני שם את עצמי בחשיפה של שינויים תזרימיים כלפי מעלה, וגם לא קיבלתי איזושהי סוכריה זולה מאוד, לפחות בתקופה הנוכחית, אלא הדביקו אותי לריבית הממוצעת של המשכנתאות.
אם אני זוכר נכון, בנק ישראל בדק את זה כמה שבועות או חודשים אחרי שהוא הוציא את ההוראה הזאת, ואמר לבנקים, נו נו נו, אתם ממש לא מתנהגים כמו שהיה מצופה, או לפחות כפי שהוא ציפה, ואנחנו לא מקבלים את אותה הנחה שחשבנו. זה השתנה מאז?
לא. וזה גם לא השתנה מהסיבה המאוד פשוטה, שהבנק, כשהוא נותן משכנתה, הוא מסתכל על הרווחיות הכוללת של ההלוואה. אז אם הוא ייתן שני שליש בפריים מינוס 0.6, אני לא רוצה להגיד שהוא יפסיד, כי הוא לא יפסיד, אבל הוא ירוויח הרבה פחות, והוא יצטרך לשנות כמה דברים.
אז מה שני המסלולים הנוספים? רק תגיד לנו
במילה? השני המסלולים הנוספים השכיחים, הם ריבית משתנה כל 5 שנים, פעם ב5 שנים, כלומר היא קבועה ל5 שנים, וכל 5 שנים היא משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעת ביום מעמד החתימה על הסכם ההלוואה, אז זה אחד המסלולים השכיחים הנוספים. המסלול השלישי, השכיח והנפוץ, הוא המסלול של הריבית הקבועה, שהוא מתחלק ל2, ריבית קבועה לא צמודה למדד, מה שנקרא פיקס, והריבית הקבועה צמודה למדד, שלרוב לא תראה יועץ מנוסה ממליץ עליה, למעט מקרים של יעד פירעון מוקדם, ואז המדד לא מספיק להשפיע מדי, או לתקופות קצרות, ואז בלוח הסילוקין אתה משלם הרבה יותר כסף לקרן, ומעט מאוד כסף לריבית, אז אתה לא מרגיש את זה. יש שיקולים כן לשלב את זה בחלק ממסלולי המשכנתא, אבל לא תמיד.
מה מייחד משקיעים מבחינת תמהיל המשכנתא שהם לוקחים? בהנחה כמובן שפועלים לפי הכללים, מותר למשקיע לקחת עד 50% משכנתא, נכון? מה אני צריך לדעת?
רגע, נתחיל מהאלטרנטיבות מימון שיש למשקיעים. נכון להיום במדינת ישראל, הרגולציה של הבנקים, שהיא על הבנקים של בנק ישראל, היא להגביל משקיע עד 50% מימון, בדיוק כמו שאמרת, ברכישה של הנכס הבא שלו, כלומר, אחרי הנכס הראשון שלו, החל מהנכס השני וצפונה, 50% מימון. יחד עם זאת, יש גופים חוץ בנקאים, עם כסף מוסדי, שמאפשרים לך כמשקיע, לקחת 60% מימון, ולא 50% מימון. וההבדל בתנאים, הוא הבדל של אזור האחוז בממוצע, יותר גבוה ממשכנתא. אבל זה נותן לך עוד כסף לעבוד איתו, מה שנקרא. יש היום עוד אופציות בשוק הישראלי, ובין היתר לקחת משכנתא בדרגה שנייה, ולהגיע עד ל-85% מימון. כלומר, תיאורטית, משקיע יכול להגיע, משקיע, עם 15% הון עצמי, לקבל מהבנק למשכנתאות 50% משכנתא, ולקבל השלמה של משכנתא בדרגה שנייה, של עוד 35%. אני רוצה כן להתייחס למה מייחד תמהיל משכנתא שמיועד למשקיעים, שזאת הייתה שאלתך הקודמת. אם המשקיע, כוונתו היא לרכוש ולמכור, להשביח או להמתין שנה, שנתיים, שלוש, אז בין היתר כנראה נכון לו לקחת סוג של הלוואת גישור בכלל, שתגשר לו על הפער בין קנייה לבין המחירה, לשלם בדרך כמה שפחות, הוא פחות רגיש למה היא תהיה הריבית של הלוואת הגישור, מה שמעניין אותו שהתזרים שלו יהיה נוח. הוא רוצה למכור ולהרוויח את הרווח שיש לו מהעסקה, ולהתקדם לעסקה הבאה שלו. אם יש משקיע שמתכנן לטווח ארוך, ומתכנן להכניס דיירים לנכס, אז לרוב הוא יכוון את תמהיל המשכנתא שלו, שיהיה back to back לסחירות שהוא עתיד לקבל, שהוא חושב שהוא יקבל. זה מה שמעניין אותו, שזה לא יהיה לו כעול תזרימי, אלא שיש שם איזשהו סוג של טייס אוטומטי, ויביא אותו בסיום התקופה לחוף מבטחים, נכס ללא משכנתא, שכל הסחירות תגיע אליו. אז אלה שני הפרמטרים העיקריים שמאפיינים משקיעים.
אז הנה, השאלה שלי מגיעה, שתתכוננת אליה, מה זה משכנתא בדרגה שנייה?
לגבי משכנתא בדרגה שנייה, אז יש מה שנקרא חוב משכנתא, כן? חוב בכיר, ויש חוב נחות. החוב הבכיר זאת המשכנתא בדרגה הראשונה, כלומר לקחתי משכנתא מבנק כלשהו, בנסח הטאבו שלי, רשום, הבעלים של הנכס הוא שחר קרמון, משכנתא לבנק זה וזה. עכשיו אני רוצה לקבל משכנתא נוספת, והבנק שלי לא מאפשר לי את זה, כי הוא, לא כי הוא לא רוצה אגב, הוא רוצה, אבל בנק ישראל מגביל אותו. אז אני פונה למימונים אלטרנטיביים, חוץ בנקאים, כדי לקבל מימון נוסף. ואז הבנק לא מוכן להיות כתף אל כתף עם מול אותו גורם מממן שמממן מעבר למשכנתא שלו.
מוצאות בחיר אותו במשכון. אם עכשיו קורה משהו, אתה יהיה הראשון.
אז הוא קודם כל מקבל את הכסף, ומי שרשום כמשכנתא בדרגה שנייה, הוא הגורם הבא שבתור שיקבל את הכסף. כלומר, זה חוב נחות, והוא יקבל את הכסף היה ויש לי דיפולט ואני לא משלם, ומממשים לי את הנכס.
הוצאה לפועל.
הוצאה לפועל, מימוש הנכס וכו' וכו'. אז אותו גורם מממן יישב שם ויחכה, שהגוף המממן הראשון יקבל את כל כספו וחובו, ואחר כך הוא יקבל את השאריות, שהוא בתקווה ובשאיפה יקבל את הכל.
בכמה גבוהה יותר ההלוואה שאני נותן החוב הנחות?
בממוצע פי 2, מהמשכנתה שדיברנו על הממוצע של המשכנתה באזור ה-2.1-2.2, זה יכול להגיע לבין 4-5%, אפילו גם ל-6-7%, תלוי לאן אתה קופץ.
כמה ימים לפני שפגשתי את שחר, הושבעה בישראל ממשלה חדשה ונכנס לתפקידו שר שיכון חדש. זאב אלקין בשר אוצר חדש, אביגדור ליברמן. אם אתם טועים, אין בינינו שום קשר משפחתי. ניסיתי להבין משחר אם לדעתו אפשר לצפות עכשיו סוף סוף לאיזושהי התייצבות במחירים. מתחילת השנה מחירי הדירות כבר עלו ביותר מ5%, ובמאי שברו המשכנתאות את שיא כל הזמנים והסתכמו בכ9.5 מיליארד שקל.
אני חושב שבהסתכלות על ה-15 שנים האחרונות, אני לא מתיימר לחשוב או לנתח מה היה לפני, אבל תמיד הממשלות בכל פעולה שלהם, הם לא טיפלו בהיצע, והם מצאו כל מיני שכלולים לפגוע בביקוש איכשהו, להקטין את הביקוש.
מחיר למשתכן זה למעשה האזימות של מחיר למשתכן.
ואני חושב שהיו שם הרבה דברים טובים, היו שם גם הרבה דברים לא מושלמים, נקרא לזה, ואני די משוכנע שינסו לחפש כל מיני תוכניות דומות או במשפחה, להגדיל את ההיצע. מה יהיה עם הממשלה הנוכחית? אני מקווה שקודם כל זה ייצר איזושהי בלימה, ואפילו נקודתית של המחירים, כי אני חושב שחלק ממה שקורה כרגע בשוק, והטירוף הזה שיש בשוק, זה בין היתר כי אנשים כבר לא סומכים שיש פה אבא ואמא, ויש פה איזה מישהו שמנווט את האסטרטגיה הנדלנית, במדינת ישראל, והאמת היא שאין. הם לא סתם חושבים ככה, ולכן הם מה שנקרא הבעלה לנדלן. אנשים רצים וקונים דירות, ומתחמשים בדירות, וממנפים את עצמם, כי הם לא יודעים מה יהיה מחר. זו התחושה, ולגבי הממשלה החדשה, אני לא יודע, אני מניח שיצאו עם תוכניות כאלה או אחרות, כבר דיברו על כמה מהאפשרויות. אם זה ייתן פתרון להיצע, קטונתי, לא נראה לי אבל.
אתה סקפטי מאוד. קצת לפני שאנחנו נפרדים, ביקשתי משחר שייתן 3 טיפים למשקיעים. יצא מזה אפילו סיפור אישי על ירוחם. תקשיבו.
ראשית, אני חושב שכמשקיע, הדבר הראשון שאתה צריך להבין עם עצמך, היא כמובן מהי האסטרטגיית השקעה שלך. האם אתה משקיע לטווח קצר, האם אתה משקיע לטווח בינוני, האם אתה משקיע לטווח ארוך. זה משליך על מבנה המימון של העסקה. טיפ מספר 2 זה מה שנקרא תכנון תקציב. בעסקת נדלן, משקיעים מכירים את זה היטב, אבל נוטים להקל על עצמם בחישובי הכדאיות וחישובי התשואה, ומה שכיף לנו לספר בערב שישי בחבר'ה שאנחנו יושבים. כמה הרווחתי על ואיזה תשואה עשיתי מה, וכמה ככה וכמה אחרת. אז בואו לא נעבוד על עצמנו. יש תקציב לעסקה, יש מס רכישה, יש שכר טרחת עורך דין, יש שכר טרחה של מתווך במידה והוא נמצא בעסקה. יש עלויות מימוניות, יש שמאות, יש יועץ משכנתאות, יש אולי שיפוץ, יש חודש-חודשיים שהדירה עומדת אולי ריקה, אולי צריך להחליף מזגן, יש עלויות עסקה. אסור להתעלם מהם. אם אני משקיע מספיק מנוסה, אני גם לוקח בחשבון שביציאה, במחירה, גם יש לי עלויות. שוב פעם, עורך דין, מתווך אולי כן, אולי לא, מס שבח אולי כן, אולי לא.
טיפ מספר 3?
טיפ מספר 3, וזה מה שנקרא על בשרי. לא מומלץ להשקיע בנכס, וזה הרבה יודעים, אז זה טיפ נפוץ, שהוא מאוד רחוק ממקום מגוריך.
למה על בשרך?
אני רכשתי דירה להשקעה, רחוק מאוד ממקום מגוריי, ולימים הכל עבד יפה, והשכירות הגיעה כמו שעון, וממש הייתה תשואה יפה, אבל כשהתחילו הבעיות, והדיירים התחילו להתחלף, והביקושים ירדו, אז אתה מגלה שאתה צריך לנסוע 1.5 שעות ביום עבודה שלך, צד, 1.5 שעות, כדי אולי לפגוש מישהו פוטנציאלי ששוקל להיכנס כדייר בנכס שלך, והוא בסוף לא עושה את זה. ולפעמים האנשי מקצוע המקומיים, קרי המתווכים או מנהלי הנכסים למיניהם, הם לא תמיד קואופרטיביים ומסייעים. אתה צריך לקחת את זה, מה שנקרא, קרוב אליך, לטפל בזה, ולוגיסטית זה פשוט הופך את העסקה ללא כדאית הרבה פעמים.
אז סקרנת, באיזה עיר זה?
אני באופן אישי השקעתי בדירה בירוחם, עשיתי שם שנים יפות מאוד, עם ההתפתחות של עיר הבדים, שלא היה שם איפה להלין את המנהלי העבודה וכו'. בסופו של יום, שהסתיים הביקוש הזה, אתה עובר ללבל הבא, הלבל הבא זה דיירים, משפחות וכו'. וזה שהוא כבר יותר קשוח, שבסיטואציה מסוימת כבר לא שווה לך את המאמץ. אגב, אם הייתי בן 20, אז הייתי עושה את זה אולי.
קיצור, אין לך היום המלצת קנייה לירוחם.
פחות, אם אתה לא גר באזור.
שחר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, גיא.
ומירוחם אנחנו קופצים לראשון לציון, שם נמצאת מערכת גלובס, ובה פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. לפני שנשמע מה יש לו להגיד לגבי השיחה עם שחר קרמון, בואו נתחיל מהפצצה שהטיל בנק ישראל לפני כשבוע, ושעשויה להרוס למשקיעים רבים את התוכניות. לפי ההנחיה המסתמנת, הבנקים לא יאפשרו יותר לקחת משכנתא על דירה קיימת, כדי שהכסף יהווה בסיס הון בדרך לדירה הבאה. המטרה היא כמובן לנסות ולבלום את מחירי הדיור המשתוללים מהצד של הביקושים. אריק, מה המשקיעים צריכים לדעת?
למשקיע יש דירה, ואת הדירה הוא רכש באמצעות משכנתא. יש לו אפשרות בעיקרון לקחת משכנתא נוספת על חשבון הדירה, שהיא תהיה הלוואה לכל מטרה. והרבה משקיעים לוקחים את ההלוואה לכל מטרה הזו, ובעזרתה יוצרים הון עצמי לרכישת דירה נוספת. זה בדיוק מה שבנק ישראל משתדל לעצור כרגע, ולמנוע מהם לקחת כסף שהוא מלכתחילה הלוואה, ובאמצעותו ליצור הון עצמי, שוב, שהוא הלוואה, כדי לקנות דירה נוספת. במילים פשוטות, זה סוג של צעד לקירור משקיעים, נקרא לזה כך. הסיכוי שהטיוטה הזאת תתגבש לידי החלטה, הוא סיכוי טוב מאוד, משום שזה חלק ממדיניות הבנק. מה שכן, יש איזושהי בעיה, למשל עם משפרי דיור, עם אדם שיש לו דירה בבעלות, והוא רוצה לקנות דירה, את הדירה הבאה שלו, לפני שהוא מוכר את הדירה הקיימת, ואז הוא לוקח הלוואת גישור על חשבון הדירה הקיימת, אני מצטער על הסיבוך, אבל זה המצב, הוא לוקח משכנתא נוספת, בדיוק בדרך שתיארנו קודם, ואז הבנק יגיד לו, סליחה אדוני, אתה משקיע, והבן אדם יגיד, לא נכון, אני לא משקיע, אני רוצה לקנות את הדירה הבאה שלי, ואז למכור את הדירה הנוכחית. הבנק יגיד לו, סליחה אדוני, בטיוטה של בנק ישראל, אין הבדל בינך לבין משקיע. אני מאמין שהדבר הזה בסופו של דבר יתוקן, הנקודה הזאת.
אתה חושב שזה באמת צעד אפקטיבי, הוא יעזור בצינון השוק, כלומר לבלום את מחיר הדיור?
אני לא רואה את הצעד הזה אפקטיבי באמת. יש בו איזשהו אמירה יפה, איזשהו הצהרה, אבל בתכלס לצנן את השוק, בוא נאמר את האמת, המשקיעים הם מתוחכמים יותר מזה. הרבה פעמים אנחנו רואים שמשקיע רושם את הדירה הבאה שלו על שם האח או הילד או האישה, ולך לרדוף אחריו. הרי בנק ישראל וגם לא הבנקים, הם לא משטרה והם לא, אין פה משטרת משקיעים. לכן אני לא רואה באמת את הצעד הזה כמקרר או מצנן שוק, להבדיל כמובן ממה שמדברים לא מעט בזמן האחרון, על החזרה להעלות את המיסוי על משקיעים.
מה לדעתך הדבר הכי חשוב שמשקיעים צריכים לדעת עכשיו לגבי הצעד הזה שמתגבש עכשיו בבנק ישראל?
מה שמשקיע צריך לדעת, שאם הוא בונה על השיטה הזאת, הוא עלול להתקל בסירוב מצד הבנק, שיהיה לו מין פלן בי כזה. אני לא חושב שהוא ייתקע, רק פשוט שיהיה מודע לזה.
אריק, תודה רבה. עכשיו בוא נחזור לשחר קרמון, ולמה שאתה חושב על השיחה שקיימנו. אמרת לי קודם, משכנתא זה נושא כאוב. למה בעצם?
זה כאוב כי זה נטל. זה נטל. אנשים רוצים לממש את החלום שלהם, והמשכנתא זה המחיר, זה אחד המחירים שהם צריכים לשלם כדי לממש.
אבל אם אני שם את עצמי רגע בצד של הבנקים, אתה, יש לך חלום, אבל בלעדיי לא תוכל לממש אותו, אז עם כל הצער, בלעדיי, תמשיך לחלום.
נכון, זה המציאות והמשכנתה, ומכיוון שהמשכנתה רק הולכת וגדלה, ואנחנו רואים את זה לפי הנתונים, ומכיוון שהנטל שלה הולך וגדל, וגם את זה אנחנו רואים לפי הנתונים, התשלום על החלום הזה גדל, ולכן הוא כואב.
בוא נדבר על משהו ששחר דיבר עליו, על ה-LTV, בעצם אנחנו רואים בשנים האחרונות, אנשים לוקחים אחוז מימון הולך וגדל. למה זה קורה לדעתך?
קודם כל, ה-LTV זה loan to value, זה היחס שבין המשכנתה שאתה לוקח לשווי הנכס. וככל שהיחס הזה גדל יותר, אחוז גבוה יותר מהדירה שייך למעשה לבנק. ואנחנו רואים שהאחוז הזה הולך וגדל, משום שמחירי הדירות עולים. והיום, לפי הנתונים, 44% מסך המשכנתאות, הן מעל ל-60% משווי הנכס. זאת אומרת, 44% מהלווים לקחו משכנתאות, שהשווי שלהם הוא 60% ויותר משווי הנכס שהם רכשו.
תגיד, בראייה היסטורית, יש לך נתונים כמה זה היה בשנים הקודמות, או שאני מסבך אותך פה עם מספרים?
זו עלייה. אנחנו, קודם כל, כשאנחנו מדברים על העבר הקרוב, אין ספק שאנחנו במגמת עלייה, אנחנו רואים עלייה זוחלת, עד לפני כמה חודשים, זה היה 40, 42, ככה זה זוחל לאיתו. אם אנחנו מדברים על עשורים לאחור, אז הכללים היו שונים לחלוטין, המשכנתאות היו שונות לחלוטין, ונקרא לזה הרוח הציבורית, ההתייחסות הציבורית למשכנתה הייתה שונה לחלוטין, והדורות הקודמים לקחו משכנתאות הרבה יותר נמוכות ממה שאנחנו לוקחים היום.
בוא נדבר שנייה על תחום הזה של ייעוץ משכנתאות, דיברנו עם שחר, ששוחה בתחום כבר הרבה מאוד שנים, אבל איך אתה אומר, זה תחום שצמח מעצמו, לא היה כזה תחום בעבר, ועל כן גם אין באמת הסדרה בתחום הזה, אין באמת רגולציה לייעוץ משכנתאות.
נכון. אני יכול להשוות את זה למשהו כמו לבנת פורן וכל גופי התיווך שבין צרכני הביטוח הלאומי לבין הביטוח הלאומי. זה משהו שלמעשה לא היה צריך לעשות אותו אלמלא הגופים שאליהם האנשים היו אמורים לפנות, מתנהלים בצורה שהיא לא שקופה, בצורה שהיא לא תחרותית ובצורה שהיא גם לא מובנת לרוב האנשים. בוא נאמר את האמת. בא זוג לקחת משכנתה, בא משקיע, בא אם חד הורית או בא פרוד, לא משנה, באים לבנק, שומעים כל מיני מילים משונות על צמוד פה ולא צמוד שם ופריים, הם מסתכלים, הם לא מבינים כלום, הם לא מבינים מהחיים, ובוא נאמר את האמת, השפה הזאת היא לחלוטין לא ברורה. אנשים רוצים לדעת פחות או יותר שני דברים עקריים, א', כמה משכנתה הם יכולים לקחת, והאם הבנק מאשר לקחת את המשכנתה הזאת, ושתיים, מה ההחזר החודשי? זה 99% מהאנשים רוצים. בתוך הדברים האלה, את הדברים האלה, את שני הנתונים הבסיסיים האלה, ניתן לשפר, אבל כדי לדעת כיצד לשפר את זה, אתה צריך לדבר באותה שפה שהבנקים מדברים, ואתה לא יכול לדבר איתם ככה.
אתה חושב שצריכה להיות הסדרה בתחום הזה? די, זה כבר תחום שכבר יש בו הרבה מאוד עובדים, כבר די ממוסד מבחינת ההיכרות של הציבור איתו, האם הגיע הזמן לעשות הסדרה?
אין ספק, אין ספק. תראה, בתחילת השנה גילתה רשות התחרות שהבנקים למשכנתאות מתנהלים בצורה שהיא לא שקופה. אתה רוצה לקבל מידע על תנאי משכנתה ועל תנאים שאתה יכול לקבל באמצעות אתר האינטרנט, או אפילו טלפונית, אז אתה מוצא א', שקשה להשיג אותם, אתה יכול להתייבש יופי על הקו, ואתר אינטרנט יכול לתת לך מספרים, אבל בסופו של דבר, הבנק לומד מאחריהם, והאם המספרים האלה הם הטובים ביותר שיכולת להשיג. כל הדברים האלה, אתה לא יודע, ולכן אתה חייב, שוב, כמו במקרה של לבנת פורן, ואני לא עושה פה פרסומת, אבל זו דוגמה פשוט מצוינת, מקבילה מתחום אחר, אתה צריך לבוא למישהו, שיבוא וידבר בשפתם, שיוכל לתרגם, את זה לשפתך שלך, וילחם על האינטרסים שלך, כמובן, בתמועה לתשלום. ולכן, אתה צריך גם לסמוך שהאיש הזה הוא באמת מקצוען, ולא שרלטן, ולא חובבן, ולדעתי, הדבר הזה צריך לקבל כמה שיותר מהר, צריך לזכות לתשומת לב של הגורמים המחוקקים והמחוקקים, מתקננים.
טוב, יש עכשיו כמה מחוקקים חדשים ונמרצים. אריק, תודה רבה.
גם לך, גיא.
עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בהשקעות נדלן ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת kesef.bakir@globes.co.il, אותיות באנגלית כמובן. את הפרק ערכה אילה וייסברג, ועל הסאונד אחראים סוף הסאונד. יאללה, אני זז לבדוק אם כדאי לי למחזר את המשכנתא על הדירה שקניתי בעצמי השנה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.